הוא רץ עם הלוחות, הוא רץ עם הלוחות, ואלי לא רואה. מי את הלוחות? ויבוא והנה אלי יושב על כיסא ידך, מצפה כי היה לי בו חרד על ארון האלוקים, ואיש בא להגיד בעיר, אמרנו רק בא להגיד בעיר, הוא לא הספיק להגיד, וכבר כל מי שראה אותו, התחיל לזעוק, כן, אני בעניינים, אני מחובר, אני לא זוכר בדיוק. משום שכולם הבינו את המשמעות, כולם הבינו שאם הוא בא עם הלוחות, סימן שהפלישתים שבו את הארון ופתחו אותו והוציאו אותו, אין שום אפשרות אחרת. וסימן שיש עשרות אלפי הרוגים, זה ברור שדבר כזה יכול להתרחש רק אם יש עשרות אלפי הרוגים, רק אם התבוסה היא אינסופית. היחיד שלא מבין הוא היחיד שלא רואה. לכן צריך לכתוב פה, הוא לא רואה. כל מי שרואה איבד את השפיות, ויש אחד שהוא לא רואה. אז הוא אומר לו, מה כל ההמון הזה? והאיש שומע, הוא קרוב אליו, הוא מרץ אליו, ואז מה הוא אומר לו? קודם כל תראו משהו, לא יודע איך לקרוא לזה חריג. מה ליבו, אלי חרד על, על מה? על ארון השם, נכון? הוא שומע שעם ישראל נס שרף נפלישתים, הוא לא נופל. מגפה גדולה הייתה בעם, הוא לא נופל, נכון? שני בניך מתו חופני אופי נחס, הוא לא נופל. על מה הוא נופל? על הארון. למה הוא נופל על הארון? על התורה, התורה זה החיים שלו. אבל אם הוא היה פוקח את העיניים, אז מה היה רואה? שהתורה כן חזרה. התורה כן חזרה. למה הוא לא אומר לו? הוא אמר לו את זה אחרי שהוא באמת. הוא מתחיל את הפיתו. הוא אומר לו קומה קומה, שלב שלב, אבל הוא לא תכנן שהוא ימות לו, אולי הוא אומר את זה ככה. הוא פתאום שומע שארון האלוקים, אז הוא נפל, הוא כתוב מפורש, שבגלל זה הוא נפל. והיא כשומעו, כאזכירו את ארון האלוקים, והיא פה עם הכיסא האחורני. הוא נפל ואיבד את המפרקת, זה היה משזה הסוף שלו. הוא רצה להגיד לו, הוא ניסה להגיד לו עוד כמה דברים. אנחנו, תראו, יש לנו שתי שאלות פה. א', השאלה שבנות פה שאלו פעם, למה זה לא כתוב, נכון? אתם זוכרות? זה הפירוש היחיד שיכול להיות לפרק. אין שום פירוש אחר. זאת אומרת, אני לא יודע אם אין שום פירוש אחר. אבל זה הפירוש שעונה, העלינו פה הרבה הרבה שאלות בפשט, נכון? אי אפשר להבין. התשובה שעונה לכל זה, זה מה שאמרנו עכשיו. אז למה זה לא כתוב? תגידו שאיש בנימין החזיר את הלוחות, ואז זה לא יהיה לנו משונה. חכו רגע, אני עוד לא רוצה להגיע לשם. יש פה עוד דברים בפרק שתטפל בהם. אחרי זה נגיע לשם בעזרת השם. אלי מת כאילו סתם, אני לא רוצה להגיד את זה. הוא לא רואה, מה הוא לא רואה? הוא לא רואה שהלוחות איתנו. הוא לא רואה בעיני הבשר שהלוחות איתנו, והוא לא רואה באיזה עיניים עוד הוא לא רואה שהלוחות איתנו. כן, אלי הוא באמת איש אלוקים קדוש, אין לי טיפת ביקורת עליו, הוא גם לא צריך להיות שונה, אבל מנקודת המבט שלו, התורה נמצאת באיזשהו מקום, ואם התורה לא נמצאת איתנו, הוא לא נמצאת, התורה נמצאת איתנו גם כשהיא לא נמצאת איתנו. התורה נמצאת איתנו כי אנחנו תורה, כי הלב שלנו תורה, כי ישראל וראית אחד, אם זה כתוב בזוהר, אני יודע, בכל אופן, יהודי נורמלי, יודע בעומק ליבו שאנחנו והתורה זה דבר אחד, לא בגלל שאנחנו מחזיקים את הארון. גם אם הארון נפל בשבי, זה קטסטרופה, זה זוועה, זה איום ונורא, אבל זה לא מה שיפגע בקשר החי שלנו לתורה, כי הקשר החי שלנו לתורה זה סבולה, זה מהות, זה לברר שאנחנו בעצם תורה. זה שהוא כל כך חרד ליבו על הארון, הוא כאילו מת סתם, אני לא רוצה להגיד על הארון, כאילו אם היית רואה, אם היית פוקח את העיניים, היית רואה שאת הארון אפשר לשבות, אבל את הלוחות, לא רק בגלל שתמיד יהיו אנשים בישראל כמו איש בנימין הזה. אנחנו דיברנו על איך יכול להיות שהוא לקח את הלוחות, שמה אמרנו? אז מה? 30,000 אנשים היו קרוב לארון, ומה קרה להם? נהרגו כולם, נכון? 30,000, הוא לא ספר אותם, באמצע בשדה קרב קשה למצוא, הוא היה ממש קרוב, זה ברור שהיה ממש קרוב, כי הוא אומר, הוא ראה ששני בניך עומדו חופני ופנחס. הוא ראה, הוא היה בטווח ראייה, בעיניים הוא ראה. זאת אומרת שהוא בלב, לב, לב המערכה. הוא זיהה את הגופות. אבל אם פלישתים שבו את הלוחות פירושו דבר שהצבא שלהם הרבה יותר חזק. אמרנו חלק גדול מ-30,000 ההרוגים, רובה דירו מ-30,000 ההרוגים, זה אנשים שאמרו נמות, ימות העולם, אנחנו מחזירים את זה וזה לא יצטרך להם. כי יש להם נשק יותר טוב, יש להם שיטה יותר טובה, נדבר על זה עוד מעט. איך הוא בחופן כן הצליח להביא את הלוחות? איך? מה בטוח איך הוא לא הצליח? לא בכוח, זה בטוח שלא בכוח. אין סיכוי שהוא הצליח בכוח. למה לא בכוח? כי כי 30,000 לא הצליחו בכוח, הוא לא פופאי, זה לא סרטים מצוירים. זה באמת מה שכתוב. זה סיפור אמיתי. אז איך הוא לבד יכול להביא את הלוחות ש30,000 אנשים לא הצליחו להביא את הלוחות? איך?
אין לו מספיק רצון.
ומה הוא עושה מספיק רצון? נכון, קודם כל נכון. ברור שנכון. עכשיו, מה הוא עושה עם הרצון? יושב על הכיסא ורוצה חזק, חזק, ופתאום זה אף אליו? פחות. רצון פועל. איך רצון פועל? בטח שזה היה מספיק רצון. מה אני עושה כשיש לי מספיק רצון? מה אני עושה? הכל אני עושה. מה הוא עשה? הרביץ לכולם חזק חזק? יש שם 30,000 אנשים שמתו על זה, הם רצו את זה מאוד. הם נתנו את הנשמה וזה לא עזר להם, הצבא הפלישתי יותר חזק. ברור, אתם צודקות ב1,000,000%. יש רצון, הכל מתחיל ברצון. אבל הכל, אם הכל ייגמר ברצון, אתם יודעות ש2,000 שנה מאוד רצינו להיות פה? מאוד, באמת רצינו להיות פה. באמת, העם ישראל אמר ותחזינה עיניהם כשפרה את ציון ברכם. ובפועל זה עוד לא הספיק. צריך מעבר לרצון משהו. מה? איך הוא הביא את הלוחות? אני לא יודע, יש לי אותם פסוקים כמוכם. אני רק יכול לתאר בקצת נתונים מתוך הפסוקים. לא בכוח, זה בטוח שלא בכוח, נכון? במה? באמונה, בטח שבאמונה. איך אפשר בלי אמונה? אז מה עושים? יושבים על הכיסא ואומרים, אני רוצה ואני מאמין, אני רוצה ואני מאמין? בשכל, נו תסבירו, מה בשכל? חושבים, אומרים, בואו אליי לוחות. ב? התחזה למה? לפלישתי, למה את חושבת שתחזה את פלישתי? צריך לעבוד בחוכמה, זה מה שהתכוון. בשכל אולי זה התכוון. בחוכמה, אולי הוא התחזה לפלישתי. יכול להיות. יש פה איזה רמז שהוא התחזה לפלישתי? אם הוא התחזה לפלישתי, יש איזה רמז? כתוב מדב קרועים, למה זה מעניין אותי שמדב קרועים? נכון? כתוב אדמה על ראשו, למה זה מעניין אותי שאדמה על ראשו? זה לא אבל. לא לוקחים גוש אדמה ושמים על הראש, נכון? יש לו בוץ על הראש. מאיפה יש לו בוץ על הראש? למה שמישהו ישים בוץ על הראש? הוא ניסה שהפלישתים יחשבו שהוא גוש אדמה אולי? פחות מסתבר, נכון? זה לא היה בלילה בצבעי הסבא. למה עבדים שלו קרועים? כאילו?
נאבק.
בטח שהוא נאבק. עשרות אלפי גופות יש שם, כולם נאבקים שם בכולם. יכול להיות שזה לא המדים שלו, המדים שלו. אם הוא התחזה לפלישתי, אז מה עושים כדי להתחזות לפלישתי? לוקחים את המדים של מי? של איזה גופה פלישתית, נכון? גופה פלישתית, מחפשים חייל קצת גבוה, כי יש איזה קצת גבוה. המדים שלו קרועים, למה המדים שלו קרועים? כי הרגו אותו. כשהורגים אותו גם קוראים את הבגדים, זה בא ביחד. דקרו אותו משהו, חתכו אותו משהו, נכון? הוא מסתווה, הוא זוחל, הוא מגיע איזשהו מקום. כנראה, זה אפשרות שמה? שהוא מפשיט מפלישתי אחד המדים, גובש את המדים של הפלישתי. זה חתוך עם דם, חשוב שנמצא בקרב, ואז מה? ואז מה חזל אומרים? בסדר, נצטרך פה את חזל. חזל אומרים שגוליית רוקד עם הלוחות. אתם זוכרות את גוליית? תגיעו אליו עוד כמה פרקים, נכון? בפרק ט"ז נגיע לגוליית. אז לא, הוא כבר מגיע כבר עכשיו. יש איזו יחידה פלישתית, יחידת על פלישתית שהצליחה בחסות הצבא הפלישתי כולו לפרוץ אל הלב של עם ישראל ולקחת את הלוחות. מי משרת ביחידה הזאת? אנשים מפחידים כמו גוליית. הם מצליחים, הם מקבלים כל המחנה הפלישתי עוטף אותם. חז"ל אומרים שגוליית רצח בידיים שלו את חופני ופנחס. הוא במו ידיו, הוא פתח את הארון והוציא את הנפש. ואז מה קרה במחנה הפלישתי? מה קרה? כולם התחילו לרקוד שם, מה קרה? השתוללו, צרחו, היו מאושרים, וואו! איזה השפלה לעם ישראל, איזה כבוד לפלישתים, הם לא, הם שיקורים מאושר, הם חושבים שזה קמע, נכון? מי חושב שזה קמע? כולם כמעט שם חושבים שזה קמע, גם עם ישראל וגם הפלישתים. אז אם זה קמע, קמע זה מה? קמע זה לא קשר חי, נכון? אם מי שמביאה לך את הטבעת של הנישואים שלה. הטבעת נישואים אומרת רק למי שקיבלה את זה בתור נישואים. מי שלא טוב, אולי זה זהב, זה שווה משהו. אבל התורה זה לא קמה, אנחנו יודעים שהתורה, התורה זה ברית. התורה זה טבעת נישואים, התורה זה קשר חי, התורה זה שטר הכתובה, בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. אבל אם מישהו חושב שזה קמה, אז זה משהו קדוש, קדוש שיציל אותנו. ככה חשבו רבים מישראל וככה חשבו המחנה הפלישתי. אז הקמה זה בידיים שלנו. איזה פראות, איזה השתוללות. כששאול ימות בקרב, אז מה דוד יגיד? אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אש אשקלון, ותשמחת בנות פלישתים ותעלזנה בנות הערלים. זה מה שקורה, חגיגות, יו, הם לא מאמינים שזה קרה. והרשע המתונף הזה, הגוליאת הזה, רוקד עם הלוחות, ופתאום מה? כולם שם מסתובבים, נכון? ראיתם פעם את מכבי זוכה? לא ראיתם. איך נהיה לי הדימוי הזה? אני לא יודע שהשם ישמור עליהם. אבל זה נהיה לי הדימוי. גם אני לא ראיתי, סיפרו לי, אני לא יודע מה זה. מה זה מכבי בכלל? וזה, הוא תופס את הגביע, הוא תופס את הגביע. או, הנה, מקום ראשון בפריימריז, בסדר, הנה, משהו יותר סביר. אז כולם צריכים להצטלם איתו, וכולם, ויש איזה חייל פלישתי גבוה שמגיע. הוא לא מדבר, כי אם הוא ידבר אז מה? יזהו את המבטא שלו. יש שם צרחות ממילא, אבל הוא גם רוצה. הוא גם רוצה. או שכולם מפחדים, פותחים את הלוחות, מפחדים לגעת בזה, מפחדים את הארון, והוא לוקח את הלוחות, ויש כזה כמו עם הגביע. הלב שלו בוכה בכי אין סופי. 30,000 החברים שלו מוטלים הרוגים פה מסביב, מחנה ישראל מובס. אבל הוא עושה מדים קרועים, מי שנלחם המדים שלו קרועים, מלא דם. הוא לוקח ומסתובב, עושה ניצחון, עושה סיבוב ניצחון כזה, ופתאום לאט לאט מתרחק ומתרחק ומתחיל לרוץ, ולוקח להם איזה 20 שניות בשביל להגיד מה? הוא עבד עלינו. ואיזה שאגת זעם עצומה עולה מהמחנה הפלישתי, והם שכחו שהם ניצחו ושכחו שהם הכל ביד שלהם, וכל המחנה הפלישתי מתחיל לרוץ אחריו באיזו הסתערות מטורפת עם כל הכוחות, כולם לא נותנים מנוח. אבל אי אפשר, למה אי אפשר? כי יש לו רצון. אי אפשר כי יש לו אמונה. כי זה הריצה הרבה מעבר לריצה על חייו, כי זה הריצה לישועת ישראל, כי זה הריצה, הריצה להצלת התורה, זה הריצה על כנפי הרוח האלוקיות הוא רץ. הוא רץ ורץ, הגוף שלו מפורק לחתיכות, הוא סובל איסורי תופת, הוא עייף, הוא מותש, והוא לא מפסיק לרוץ, הוא חייב להביא את הלוחות לשילו, כדי להחביא אותם שם, איפה שהכינו מחבום מפני פלישתים. והוא רץ, והם רודפים אחריו, וכועסים וכועסים, אף אחד לא יודע איך קוראים לו, זה לא מעניין איך קוראים לו. והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ. מת לגמרי, אין לי מושג מה קורה. הוא רץ ורץ ורץ, מביא את הלוחות שלו. הם לא הצליחו לרוץ, עם כל הזעם, עם כל הכאב, הם לא הצליחו. אז מאיפה יש לו אדמה על ראשו? לא יודע, כל פעם שאני מלמד את זה, אז יש כל מיני תיאוריות יפות כאלה. זה לא כל כך חשוב, זה ברור שזה בתחכום, זה ברור שהוא כדי כדי להפשיט את הפלישתים מהגופה, מהבגדים שלו, ולסחוף את הגופה הצידה, הוא היה צריך לזחול בכל מיני מקומות. הוא בא משדה קרב, ובטוח שהוא הפעיל את המוח שלו, בטוח שהוא הפעיל את המוח שלו. הוא חשב. מה זה חשוב שהוא חשב? מה, מלמדים אתכם איך לשדוד, איך להיות מתוחכמות? זה חשוב מאוד. בואו נראה את הדו-שיח בין שאול לבין האיש הזה. אז שאול אומר לו, מה כל ההמון? והאיש מה בא ויגיד לאלי, ואלי לא יכול לראות. והוא אומר האיש של אלי. עכשיו בואו נקשיב לו. אנוכי הבא מימנך ומימנך נעשתי היום. נכון, אתם זוכרות שהיה פה הפסק באמצע הפסוק? אנוכי הבא מימנך ומימנך נעשתי היום. מה הוא אומר? מה הוא אומר? תקשיבו. אבל הוא אומר, הוא גמר. אנוכי הבא מימנך ומימנך נעשתי היום. מה כל ההמון כמונה? מה הצרחות האלה? למה הם כולם צורכים כמו משוגעים? מה קרה? אנוכי הבא מימנך ומימנך נעשתי היום. תמשיך, הוא לא ממשיך, אז אלי אומר, אני לא הבנתי. אתה מתוק, אתה טוב, אתה בני, הלוואי, אני מבין שיש פה מישהו גדול. אלי מבין, אלי קולט, אבל מה היה הדבר? אני חושב שהפלאפון שלי גם דלוק, אז אני אבדוק את זה. לא, הוא מחובה. ויאמר האיש, מבחינת האיש, האיש אמר משפט שלם כשהוא אמר את זה, נכון? נכון, ככה זה כתוב פה, הוא אמר את כל התשובה. אבל הוא אומר, אני לא מבין כלום. אז מה קורה? אתם זוכרות מה קורה? כל הזמן הוא היה איש, ופסוק י"ז הוא מפסיק להיות איש. ופסוק י"ז הוא מתחיל להיות מבשר. איש זה מה הוא חושב? הוא חושב את מה שהוא אמר בהתחלה. הוא חושב פסוק ט"ז. אלי לא מבין, אז בשביל לדבר כמו שאלי רוצה, אני אגיד לך את פסוק י"ז. זה לא אני. אני חושב משהו אחר. אבל אתה לא מבין אותי, אני אגיד. למה אלי לא מבין אותו? אתם יודעות למה אלי לא מבין אותו? מישהו שניצבים פה שני ענקי על. ניצב פה אחד מהגדולים ביותר בבניה של לאה בכל הדורות כולם. שקוראים לו אלי, הכהן. והוא פגש את אחד מבניה הגדולים ביותר של רחל בכל הדורות כולם. אני חושב שאולי הבן הגדול ביותר בתולדות ההיסטוריה מבניה של רחל, שזה איש בנימין הזה. הם ניצבים שניהם ושניהם מלכים, ושניהם ענקיים, ושניהם קדושים, ושניהם כלל ישראלים, והם לא מבינים אחד את השני. למה הם לא מבינים אחד את השני? כי יש להם שפה אחרת, כי יש להם בית מדרש אחר. הם שניהם ייתנו הכל בשביל עם ישראל, בשביל כנסת ישראל, בשביל תורת ישראל, בשביל ארץ ישראל, בשביל מדינת ישראל. אבל הוא לא מבין. אלי לא מבין, אלי לא מסוגל להבין. כי לאלי מדבר בלאית, ואיש בנימין מדבר ברחלית. זה לא אותה שפה, זה שפה אחרת. אז הוא לא מבין כלום, ובשביל להסביר לו, אז איש בנימין אומר, רגע, אתה לא איש בנימין, אתה לא בן של רחל, אתה אלי. אתה בן שלי, טוב, אני אדבר כשאתה רוצה. אבל בואו נדבר עכשיו ברחלית, נכון? כתוב איש בנימין. למה כותבים לך בנימין? הוא בן של רחל. אז תקראו את זה בשפה רחלית. מה הוא מספר לו? אנוכי בא מן המערכה ואומר לך נעשתי היום. הוא לא מגמגם, הוא אומר משפט שלם. למה הוא מתכוון? מה כתוב בתחילת הפרק? מי יזם את המלחמה? ישראל. אז למה ישראל הפסידו? בואו נקרא עוד פעם, כתוב שם למה ישראל הפסידו. בואו נקרא. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, המילים עליכם דלגות, אתם דלגות, אתם זוכרו? ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על אבן עזר ופלישתים חנו באפק, ויחו פלישתים לקראת ישראל, ויקטוש במלחמה, וינהג ישראל לפני פלישתים ויכו במערכה בשדה כ-4,000 איש. למה ישראל הפסידו? כתוב פה. תהיו בנות של רחל רגע ותראו שכתוב פה. אתם מבינות את כל המילים בפסוק? יש פה מילה לא מובנת? מה הפלישתים עשו וישראל לא עשו בפסוק? הם נערכו והם לא נערכו, נכון? ישראל יוצאים למלחמה, זאת אומרת שישראל חושבים שהם יותר חזקים. מה עושים פלישתים? ויערכו פלישתים לקראת ישראל. ישראל לא נערכו, פלישתים כן נערכו. איפה פלישתים היכו אותנו? במערכה הם היכו אותנו. מה זה מערכה? מה זה ויערכו? מה זה? מה פירוש המילים האלה? זה כתוב בתורה רק בפרשת השבוע שנקרא השבת. על מערכת לחם הפנים. לא כתוב יותר בתורה. והמילה מערכה מופיעה בתנ"ך כולו פה בפרק שלנו. בערך 4 פעמים ובערך 17 פעמים בפרק י"ז. אתם רוצות לספור? תפתחו פרק י"ז ותספרו את כל ההטיות. מערכה, ויערוך, נערכו. אתם זוכרות את פרק י"ז? בטח שאתם זוכרות. תפתחו. דפדף לכם, לעזור. בשביל להבין את הפרק. אתם כבר יודעות שאיש בנימין הזה זה שאול, נכון? אתם יודעות. בטח שאתם יודעות, נכון? אבל עכשיו נוכיח לכם מאיפה חז"ל המציאו. זאת אומרת, נראה לכם בעזרת השם איך חז"ל לא באו והפילו איזה איש בנימין צדיק, כנראה זה שאול. האיש בנימין הזה עכשיו הוא חסר שם, הוא אנונימי. אבל ברור זה שאול, כמו שהיה ברור לחז"ל, אבל בואו נראה את זה. איך רואים את זה פרק י"ז? מי שרוצה, אתם לא מוכנות. אני אעשה את זה. אבל תפתחו לפחות. ויאספו פלישתים את מחנה למלחמה, ויאספו סוחר אשר ליהודה, ויחנו בין סוחר ובין הזקה באפס דמים. עמק האלה, נכון? ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה, ויערכו, ראשון. הראשון זה פסוק ב', ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. השני זה פסוק ח', שגוליית, הנה אנחנו פוגשים את גוליית המכוער, ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, זה 2. למה תצאו לערוך מלחמה? 3. בפסוק י', אני חרפתי את מערכות ישראל, 4. עכשיו אנחנו מדלגים קצת. לאיפה? לפסוק כף. והחיל היוצא אל המערכה, 5. ויראו במלחמה. ותערוך, 6. מערכה לקראת מערכה, 7-8. פסוק כף ב', וירוץ המערכה, 9. פסוק כף ג' ממערכות פלישתים, 10. אני ממשיך. פסוק כ"ו, מי הפלישתי הרי לזה כי חרף מערכות אלוקים חיים 11. ואנחנו ממשיכים ל... זה לא נגמר. הפרק ארוך, אבל זה עוד לא נגמר. בפסוק מ"ה, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנים חידון, ואנוכי בא אליך בשביל מתני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חירבת. מערכות ישראל. 12, פסוק מ"ח. וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי. 13. פספסתי כמה בדרך. אבל 13 זה גם הרבה. וזהו, אין יותר בתנ"ך. שלוש פעמים בתנ"ך. פרשת השבוע, מאריך לחם מהפנים. אצלנו בפרק, ו-13 פעמים בקרב בין דוד וגוליאת. אנחנו נקרא את ה... אולי נסביר קודם אצלנו, ואז לעבור לדוד וגוליאת. מה זה מערכה? מה זה לערוך? מה הפירוש המילה לערוך בעברית? נכון? כתוב שפלישתי כל מערכה, וכולנו יודעים מה זה מערכה, נכון? אז חשבנו שאנחנו מבינים את הפסוק. לא נכון. תחשבו עכשיו טוב, מה הפירוש פלישתי מערכו מלחמה, ומה הפירוש פלישתי מכל מערכה? מה זה מערכה? אתם לא יכולות להיכשל, אתם רק... גם אם זו תשובה לא מדויקת, זה לא כישלון. מה זה לערוך בעברית? להתכונן, לערוך זה להתכונן, מה את עורכת ואת מתכוננת? שולחן, שולחן זה שולחן ערוך, נכון? מה הכוונה שולחן ערוך? מסודר, מה הכוונה מסודר? מה זה כל דבר? העיפרון הזה מסודר? מנהל לכם עיפרון מסודר? טוב, זה לא הולך איתכם. כוס התה הזאת מסודרת? היא מסודרת? איך אפשר לבלגן אותה? יש מסודר ולא מסודר. היא לא מסודרת? היא מסודרת. היא מסודרת? מה מסודר? מה הכוונה? איך אפשר לסדר כוס? יש מסודר ולא מסודר. איך אפשר? יש כוס לא מסודרת? ראיתם פעם כוס לא מסודרת? המושג ערוך, מסודר, קשור לכוס? מכילה, קשור לעיפרון? לא. אז למה? אז מה זה מסודר? הרבה פריטים שכולם, מה? צריכים להיות מסודרים. מה זה סדר? חייב להיות הרבה פריטים. אם אין הרבה פריטים, זה לא יכול להיות מסודר. נכון? שולחן ערוך זה שולחן שלא שמו עליו חבילה. שולחן ערוך לסעודה, אז יש צלחות לאוף, צלחות למרק, וסכיני, ומזלגות, ומלחיות, וסלטים, ושתייה, ומפיות, אני לא יודע, יש המון המון דברים. מתי השולחן מסודר? החדר הזה מסודר? לא, בשבילי הוא מסודר. בציפיות שלי, אני מתכוון, תלוי מה את רוצה שהוא יהיה, נכון? אם החדר הזה אמור להיות בית, הוא מסודר. אם החדר הזה אמור להיות חדר אוכל, אז הוא לא מסודר, נכון? זאת אומרת, מה זה סדר? מה פירוש המילה סדר? סדר זה כלל. כלל. סדר, יש לי רעיון שהרבה פריטים צריכים מה? לבטא את הרעיון הזה. האם הארון שלך מסודר? הכוונה שיש לך הרבה בגדים שם. השאלה אם סידרת את זה בצורה שיוצא ארון מסודר. כל חולצה היא מסודרת, נכון? בהנחה שהשרבול יוצא מהכתף ולא יוצא מהגב. אז זה מסודר. אני רוצה מכלול, לקחת הרבה פריטים ולעשות מהם סדר, להפוך את כל הפריטים האלה למשהו אחד. שולחן ערוך זה לא גם צלחות, יש פה דבר אחד, מה? שולחן שבת. זה שולחן ערוך. כיתה, יש פה המון, בנות ובטבוקים וקלסרים וספרים ומה לא. לא, אני רוצה בית מדרש. בית מדרש כן. ואז יש פה המון פריטים וכל פרט מקבל את המקום שלו, לא בגלל המקום שלו, בגלל שהוא חלק ממכלול. זה נקרא לערוך בעברית, נכון? אז מה קרה שם במלחמה בין ישראל לפלישתים? המחנה הישראלי לא היה ערוך, המחנה הפלישתי כן היה ערוך. מה הכוונה ערוך ולא ערוך? בפעם הראשונה, אנחנו מדברים על המלחמה הראשונה. מה זה ערוך ומה זה לא ערוך? אף אחד לא יודע מה התפקיד שלו? למה? הם ידעו מה התפקיד שלהם.
והם היו מוכנים.
לא, ישראל היו מוכנים, בטוח. כי אם ישראל הם אלה שיזמו את המלחמה. הם היו ערוכים, היו ערוכים. פירושו של דבר, אני חושב, שהיום היו למלחמה קוראים מערכה. להוצאת הספרים של משרד ביטחון קוראים הוצאת מערכות. היום זה נהפך למילה, בגלל דוד וגוליאת, זה נהפך למילה קבועה. אבל פירוש המקורי, מערך, פירושו של דבר ככה. זה בדרך כלל לקח, זה צריך להסתכל באנציקלופדיות צבאיות. בדרך כלל זה בערך 600 לוחמים, לפעמים זה 6,000 לוחמים, לא משנה, זה גוש של לוחמים שהוא ערוך. מה זה ערוך? תראו, אני אומר בערך, לא בדיוק, זה לא משנה. בשורה הראשונה עומדים אנשים שמה יש להם? הם מחזיקים מגנים כאלה גדולים, בגודל של דלתות. בן אדם אחד זה מה שהוא עושה, מחזיק מגן גז גדול. מאחוריו עומדים אנשים עם חרבות. הם לא מחזיקים מגנים בכלל, הם מחזיקים חרבות. והם עושים רווח קטן, תח, דוקרים וחוזרים. מאחוריהם עומדים אנשים רמחים, חרבות ארוכות. והם האיש עם, עם המגנים הוא לא יודע לעשות כלום, הוא רק יודע לסחוב, יש לו הרבה משקל. האיש עם החרבות הוא, לא, הוא רק יודע, כל החיים שלו מתענף, מתאמן על חרב. האיש עם החנית מתאמן על חנית, זאת אומרת, מאחוריהם עומדים אנשים עם מגנים כלפי השמיים, נגד בליסטרות ונגד חיצים. מאחוריהם עומדים אנשים קשתים, שורות. הם מתאמנים כל החיים ואז בשריקה, יש שריקה כזאת, שריקה כזאת, תקיפה מימין, תח, כל המערך, מערך קום זה. פונה ימינה, פונה שמאלה, פונה דרומה. יש אנשים בין השורות במה? במילואים, ברגע שמישהו נפצע, ברגע שמישהו קשה, ברגע שמישהו צמא, זוז אחורה, אני נכנס במקומך. זה 600 אנשים שהם שווים כמו כמה? כמו אינסוף. יכולים להסתער עליהם עשרות אלפי חיילים. כן, את צודקת, כי הם אחד, נכון. זה 600 אנשים שהם אחד, הם גוש אחד, הם מערוכים, הם נהפכו לדבר אחד. יש לך אצבע, ויש לך עין, ויש לך אוזן, תנסי לחשוב שהעין אתה צריכה גם להריח, וגם לשמוע, וגם לראות, וגם לדבר, וגם ללעוס, אז היא הייתה לא רלוונטית. אפשר לקחת 100,000 אנשים שכל אחד מוכן לתת את החיים שלו, והם יקרסו לפני גוש אחד כזה 3,000 חיילים. אי אפשר לעשות לו כלום. טובים השניים מן האחד, והחוט השלושה המשולש לא במראה ינתק. הדבר שקידם את המוות בעולם, זה זה שצבאות יצאו למלחמה כמו מערכה. צבא יוצא מכאן כמו מערכה, זה לא עוזר שלשני יש יותר חיילים, זה לא עוזר שלשני יש יותר מסירות נפש, זה לא עוזר. זה אנשים שמתאמנים כל החיים, הם עובדים כמו דבוקה, הם עובדים כמו אחד. זה באמת, זה חיה אחת, זה מכונת רצח מושלמת, אין מה לעשות נגדה. כי גם אני דוקר אותו יותר טוב, זה לא הוא, אני לא עובד נגדו, אני עובד נגד 600 אנשים. זה מתחלף וזז ומתאמנים והם אלופים וזה מה שהם יודעים. זה דבר שאי אפשר לעשות כלום מולו. אז בואו נשמע את איש בנימין עכשיו אומר לאלי. מה כל ההמון הזה? אז מה הוא אומר? תקשיבו לו עכשיו, איך בן של רחל ידבר? מה כל ההמון? מה הוא מתכוון? תספר לי סיפורים עסיסיים מסלי הקרב. תשתף אותי בקצת אקשן. תספר לי איזה טנקים היו להם. מה הוא מתכוון, נכון? מה הוא אומר לו איש בנימין? בואו תקשיבו עכשיו איש בנימין, טוב. מקו יעמוד וישמיע ויבוא ויגיד לאלי, מה הוא אומר לו? אנוכי הבא מן המערכה. ואנוכי מן המערכה נסתי. אתה יודע מה זה נסתי? נסתי זה השפלה. נסתי זה ביזיון. נסתי זה כמו אכבר, נכון? אכבר, אכבר, נוס, 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 נכון? מה זה? זה דבר משפיל מעין כמו. איך אני נסתי? אתם יודעים איך? אני נסתי, ככה הוא אומר, אני. אני באתי לתת את החיים שלי, אני באתי לעשות הכל, אני נסתי, אתם יודע למה נסתי? כי יש להם הערכה. מה האיש הזה אומר לאיש? מה האיש בנימין אומר לאלי? מערכה, זה מה שהוא אומר לו. מערכה, אתה שומע אלי? מערכה. מכל ההמון. אתה שומע את הצרכות, נו מה, אני צריך לספר לך מה קרה. אתה יודע שהם לא צורכים בגלל שנמס להם הארטיק. אם אתה שומע את כולם צורכים, אז קרה משהו עם מה? הם צורכים כי הם צורכים. מה זה משנה אם יש 30,000 הרוגים או 28,000 הרוגים? זה משנה מאוד, אני יודע. אבל אנחנו בשואה, אנחנו בשואה. אז מה אומר מערכה? מה הוא מתכוון מערכה? מה הוא מתכוון? הוא מתכוון למה הפסדנו היום? כי יש להם נשק שלנו אין. כי יש להם יתרון אסטרטגי בשדה הקרב שלנו אין. למה הפסדנו? זה מה שאומרים את השאלה. למה הפסדנו? בגלל שהצבא שלהם מקצועי ושלנו לא. אבל מה אומר לו אלי? אני לא מבין מילה. למה הוא לא מבין מילה אלי? כי למה הפסדנו? כי אנחנו לא צדיקים מספיק. מה זה קשור למערכה? כי הכל בהשגחה אלוקית. כי הכל מעט השם. אנחנו לא מפסידים בגלל אלה ברכב אלה בסוסים. אנחנו בשם השם מזכיר. הוא בן של לאה, הוא בן של לאה, אז הוא אומר, הקודש אחראי על העולם. אנחנו, שניהם הם מלאכים, בלי קטר, זה לא חשוב. ברוממות הנפשית, האישיותית שלהם, שניהם פועלים עם אל, שניהם עובדים עם ישראל, שניהם רוצים לציל את עם ישראל. תשאלו את אלי איך מצילים את עם ישראל, מה הוא יגיד? תורה ומצוות, ותורה ומצוות, ותורה ומצוות. תשאלו את איש בנימין, איך עובדים את השם, מה הוא יגיד לכם? מערכה, זה מה שהוא יגיד לכם. מערכה, מה זה מערכה? מה הכוונה? מתקנים את העולם הזה. איך מצילים את עם ישראל לפי בניה של רחל? בונים מדינה. מקימים אצל ולחי ופלמח והגנה. ואוניות מעפילים ומייבשים את השממה. וכובשים ורוכשים נשק ומכינים כור אטומי דימונה. ככה מה? מתקנים עולם במלכות שדי. לפי מי? לפי בניה של רחל. למדתם קצת הרחל ולאן, נכון? אתם... מצליחות לחבר את הדברים? המשיח, זה משיח בן יוסף, זה משיח בן בנימין, זה לא משנה, זה אותו דבר. משיח בן, הם שניהם אחראים על עם ישראל, אחד אחרי הכהן הגדול הוא המנהיג, ואחד הוא סתם אחד. אז מה הוא סתם אחד? הוא חי את עם ישראל, מה צריך תפקידים בשביל לקראת עם ישראל? מישהו מפריע לך להיות מלכה של עם ישראל? בלי שיהיה לך כתר על הראש. כי הנשמה שלו עסוקה בכלל ישראל. וכשהמלך שואל אותו מה קורה, אז מה הוא נותן לו? את מה? את מה הוא נותן לו? את הפתרון. את הפתרון. מה יש בנימין אומר? אני יודע מה לעשות, גיליתי. אני יודע מה אנחנו צריכים לעשות שזה לא יקרה עוד פעם. אני הייתי שם וניתחתי את המצב וקראתי את המפה בקור רוח ואני יודע איך נצא משם. תראו מה קורה פה. הוא בלב המאפליה. הוא באושוויץ, ככה הוא מרגיש. 30,000 הרוגים ירדו לידו היום. הכל אבוד, הכל קורס, הכל שחור. ומה הוא אומר לאלי? הוא לא אומר לאלי אנחנו נצא מזה. הוא גם מסביר לו בדיוק איך נצא מזה. האם מדובר פה בטקטיקן, אסטרטג, גנרל? זה לא מעניין אותי אם הוא טקטיקן אסטרטג. מה שחשוב לי שבתוך הגיהנום, בתוך אין סוף ראשים ערופים, בואו לא נמשיך את זה, הוא חושב, הוא יודע שנצא מזה. איך נצא מזה? הוא יש לו את הכישרון האסטרטגי. נצא מזה. בתוך המכה הנוראה ביותר שנתחרה על עם ישראל מיום שהוא נהיה לעם, עד היום, זה קורה היום, ברור לו שמה שבתור מי שאוהב את עם ישראל, צריך לחשוב איך יוצאים מזה, האם יוצאים מזה רוחנית או, 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 או גשמית, זה כבר סיפור אחר, זה לא משנה. אבל לעמוד בתוך השבר הזוועתי והמטורף הזה, ולהגיד, אנחנו נצא מזה, אנחנו נצא מזה. כי זיהיתי, זיהיתי את הבעיה. הוא איש עם קור רוח, נכון? הוא לא צורח, הוא לא מאבד את האשתון בקור, אבל קור הרוח הוא לא כל כך מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה מאיפה הוא יש לו קור רוח. יש אנשים אדישים כאלה, היד שלהם משרפת, אומרים, או, זה יופי. אני לא יודע אם יש אנשים כאלה. אבל זה לא בא מאופי אפתי. זה בא מוודאות בזה שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. זה שהוא חושב בקור רוח, זה אומר, לא, אני לא נכנס לפאניקה, כי אלוקים פה איתי, בתוך המה, בתוך הגיץ על מוות. גם כי אלך בגיץ על מוות, ובגיץ על מוות, גיץ על מוות, זה לא איזה קניון חשוב כזה. גיץ על מוות זה הרגעים שאת חושבת שהעולם נשלט בידי הזוועה, שהשטן שולט פה. יש! לא שמעתם על זה. אבל יש. ביום חמישי שעבר נרצחה לנו מישהי על ידי גיץ על מוות כזאת. יש בעולם רגעים כאלה שבא השטן ונדמה שהכל אבוד. אז על זה מתכוון דוד המלך. גם כי ילך בגיץ על מוות, לא עיר הרע. למה הוא לא פקר? הוא בתוך הרע, הרע מקיף אותו, הורג אותו את כולנו. וגם אז להגיד, אתה עימדי, אתה עימדי זה לא שלא רע, בטח זה רע וזה צלמם. אבל אלוקים פה בתוך השואה, כן, איש בנימין הזה רואה את אלוקים בתוך השואה. לכן הוא אומר, אני יודע שיש פתרון. כל רבבות, אלפי עמך ישראל, מאבדים את השפיות כשהם רואים את ארון השם נופל בתוך מחנה פלישתים, ומסתערים כמו חיות פצועות, וזה לא עוזר להם. אבל הוא שואב את הרוגע, לא בגלל שלא כואב לו, סופר כואב לו. אבל הוא אומר, אני עכשיו אחראי על עם ישראל. אין פה אף אחד, אין! כולם ברחו. אין! אז הוא אומר, לחשוב, לחשוב, אלוקים, תעזור לי לחשוב, אלוקים, תעזור לי לחשוב משכל, הוא בן של רחל. תעזור לי לחשוב, ואז הוא מוצא גבייה, הוא מחפש גבייה, איכשהו, הוא כנראה שהוא התחזה, אני לא יודע, זה לא כזה, זה התירוץ הכי טוב שאני מוצא פה. כנראה שהוא התחזה, הוא פעל בשכל, לא בגלל שבאופי שלו. באופי שלו הוא רצה למות, הוא רצה לדפוק את הראש, הוא לא רצה, הוא לא, הוא סבל סבל אינסופי. אבל הוא אחראי להם, אין פה מישהו אחר. אין פה מישהו, רק אני פה, אף אחד לא מכיר אותי. אני בחור, או אולי בחרה צעירה, אבל זה מה יש, זה מה יש. אז אני בתור גיא אצל מוות, ואני אעבוד לשם. ותוך כדי כך הוא גם מזהה את המלחמה הזאת, הפסדנו. מה יהיה קדימה? תשאלו כל אחד אחר מה יהיה קדימה? אין קדימה. מת, הכל מת. 30,000 הרוגים זה הרבה יותר גור מ-30,000 הרוגים, אתם זוכרות? אין צהל, אין משטרה, אין שבק. האויב, פלישתים, הם לא יותר נחמדים מדייש, אתם יודעות. אין שם אמנת ג'נבה. הם ינקמו, ומה הם לא יעשו לנו, הפלישתים? בתוך הרגע הזה כולנו, אפילו כבר אין טעם לפקוד, זה לא יעזור, נכון? הכל אבוד, 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 אבוד. והאיש בנימין הזה אומר, זה לא אבוד. כשאלי שואל אותו מה היה הדבר הזה, הוא נותן לו פתרון. זה לא משנה אם הפתרון הזה נכון או לא נכון. אלי לא מבין מילה. מה זה קשור? לא פותרים בעיות בצורות חמוריות, פותרים בעיות עם קדושה. זה סיבה קדושה, אבל הוא מבין מי עומד לידו בטח. הוא מבין, כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו. נפגשים פה, נפגשו פה שתי נשמות, הוא מבין, מי היה הדבר בני? הוא אומר, חמודי, אני לא מבין אותך, אבל אני יודע שאתה, הלוואי שהיית הבן שלי. וכשהוא אומר, אני לא מבין אותך, אז הוא עובר הנעליים שלו. ומת באיזו צורה שכביכול נראית החמצה. קיצור, נפלת על הארון, אבל הלוחות פה. אבל זה לא משנה. למה חז"ל אומרים שהוא שאול? בגלל פרק י"ז. למה פרק י"ז כתוב? כתוב, כולנו יודעים שפרק י"ז דוד ניצח את גוליית. מכירות את זה, נכון? מי לא מכיר את זה? אני חושב שבמאות מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים מכירים את הסיפור על דוד וגוליית. בטח. איך דוד הקטן והחלש ניצח את גוליית הגדול והמכוער, נכון? אז בואו נקרא עוד פעם פרק י"ז בזריזות. ונראה שיכול להיות שמתחבאת פה קומה אחרת לגמרי בתוך הפרק. משום שהפרק מספר, בפרק י"ז מי שיצא את המלחמה זה פלישתים. פלישתים הם אלה שיצאו למלחמה לקראת, בניגוד לפרק ד', נכון? אני ארוץ, ויאספו פלישתים מחנה מלחמה ואספו סוחו אשר ליהודה וחלו בן סוחו ונזקה באפס דמים. המחנה הפלישתי אסף את הצבא שלו, הם אספו מודיעין והם הבינו שהם עכשיו יכולים לצאת לקרב. לצאת למלחמה זה עולה כסף. אתם יודעות כמה כסף זה עולה? וואו, כמה כסף. זה עולה מיליונים. זה משכורות לכולם, וציוד לכולם, ופיצויים לכולם, והרוגים. ומי יודע מה יהיה? הם יוצאים למלחמה, ושאול, מלחמת הגנה, נאסף בעמק האלה, ויערכו מלחמה כמה פלישתים. פלישתים עומדים על ההר מזה, וישראלים עומדים על ההר מזה, והגיא ביניהם. אתם יודעות איפה זה עמק האלה? יש שם את הצלחות האלה? אומרים שזה השלד של גוליית, הצלחות האלה. תלוי מה משדרים שם, זה תלוי ב... אז הם יוצאים על הגיא עם זה והגיא הזה, ופתאום תראו איזה יפי. ויצא איש הבעיניים מחנות פלישתים גוליית שהוא מגד גובו 600 וזרת. זה הרבה. אמה זה או חצי מטר או 60 סנטים. אז הוא מינימום 3 ו-8. הרבה. בחור בריא או לא בריא. וכובע נחושת על ראשו, שריון קסקסים הוא לבוש, הוא משקל השריון. קיצור, יש עליו הרבה קונצרטינות, שקי פקל, הוא עטוב בבטונדות. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ואומר להם למה תצאו לערוך מלחמה לא אנוכי הפלישתים ואתם עבדים לשאול ברור לכם איש וירד אליי אם יוכל לכם איתי ויקרא אני אנוכם לעבדים אם אני אוכל וקיטים והייתם לנו לעבדים ואתם אותנו ואומר הפלישתי אני חירבתי את מערכות ישראל יום הזה תנו לי איש מלחמה יחד אתם קונות את זה? אתם קונות את זה? זה נורא יפה נכון? במקום שכולם יהרגו את כולם עדיף שרק אחד ימות נכון? נשמע טוב? אתם לא קונות את הסיפור הזה למה? כי יש לו 6 אמות וזרת. איך הוא נהיה גבוה 6 אמות וזרת? הוא עשה הרבה מתח? אכל תרד? איך נהיים גבוהים? איך? אתם יודעות איך נהייתם? נולדנו ככה, מה זה איך, נכון? איך הוא נהיה כזה? מוטציה, אני יודע מה. שינוי בגנים. זה כמו שהוא נהיה, יכול להיות שגם בעם ישראל יש איזה אחד, מה? 6 אמות וזרת. זה לא איזה גיבור מפלצי בגובה 800 מטר. יצאת מנופח, יש שחקני כדורסל בכל קבוצה, נכון? יצאת אחד כזה. אתם קונות את זה שהפלישתי בעצם מציע. פלישתים יצאו למתקפה נגד ישראל, נכון? זאת אומרת, אתם חושבים שמה? שהם מנצחו. פתאום יצא איזה גלמי התשובה, אתם יודעים מה, אני אלגנטי, אני מוכן להפסיד. הם חושבים שהם מנצחו. הם נכנסים דרך עמק האלה. למה נכנסים דרך עמק האלה? ומשם מטפסים לגב ההר ומשתלטים על כל חברון, על כל השטח שלנו. פלישתים שולטים בשפלה, ואנחנו בהר. אחד מצירי העלייה המרכזיים לגב ההר זה מעמק האלה, גם היוונים, נכון? נכנסו לבית צור, קרב בית צור, איפה שאלעזר נפל מתחת לפיל, גם אז טיפסו דרך עמק האלה. ופתאום גוליית אומר, בואו אחד על אחד, מה השטויות האלה? זה לא משחקים של שחמט ומי יהיה ראשון בתור ומי תסכים לשטוף כלים. זה, 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 על כל הקופה, על כל החיים של מדינה שלמה, אני יוצאת למלחמה. מה פתאום שהפלישתי ייתן את זה? ואם במקרה תעשה אפצ'י ובדיוק יערוג אותך. למה שהצבא הפלישתי יסכים לוותר? למה? זה לא משכנע בכלל. אני חירפתי, מה זה חירפתי? קיללתי את מערכות ישראל, תנו לי שביל לכם מכם. וישמע שאום וכל ישראל דברי הפלישתי עלי, ויחתו ויראו מאוד. טוב, יש פה הרבה דברים, אני רוצה להתמקד במערכה. בואו תעברו לפסוק כף. דוד בא לבקר במלחמה, וישכם דוד בבוקר ואיתו יש את הצאן השומר, וישא וילך כאשר ציווהו ישי, ויבוא המעגלה, ומה קורה בקרב? הוא מגיע לקרב, בדיוק מה קורה בקרב? והחיל היוצא למערכה והריעו במלחמה ותערוך ישראל פלישתים מערכה לקראת מערכה. מה קורה? מה קורה? גם לנו יש מערכה. גם לנו יש מערכה. לפני הרבה שנים רק לפלישתים הייתה מערכה. פלישתים באים לתקוף והם לא מסוגלים. למה הם לא מסוגלים? משום שהחיל היוצא למערכה ופלישתים, ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. וכשיש מערכה לקראת מערכה, מה קורה? אין כלום. אין כלום. יש פה גוש נגד גוש, אף אחד לא יכול לזוז קדימה, אף אחד לא יכול לנצח, אף אחד לא יכול לזיז. כתוב פה, כתוב פה, איפה זה כתוב פה? בפסוק ת' ז' והיגש הפלישתי השכם והירא והתייצב 40 יום. 40 יום פלשת מחזיקה את הצבא שלה. 40 יום מילואים, 40 יום היא חשופה לאויבים מבחוץ. 40 יום היא מעכבת את הקרב, למה? כי הפלישתי ניגש, השכם והערב, יאללה, לא קיבלו את ההצעה שלך, תתקפו, תכבשו, נכון? למה הם לא תוקפים וכובשים? כי הם לא מצליחים. כי מה פירוש המילה מערכה? אתם יודעות מה פירוש המילה מערכה? מערכה פירושו של דבר שיש מדינה. מערכה פירושו של דבר שיש מלך. מה הקשר בין מערכה למלך? יש קשר עדוק. כי מערכה זה צבא מקצועי, צבא מקצועי זה מדינה. כי בשביל צבא מקצועי צריך א' און עתק בשביל לשלם. מה? א' מזכורות לאנשים שכל החיים שלהם לא יעבדו, הם רק יתאמנו כל היום. חייבים להתאמן שנים בשביל ליצור מערכה. ב' כלי נשק, זה תמיד היה הדבר הכי יקר בעולם. עוד לפני שאלנו אפאצ'י וסעולת ברזל וכיפת ברזל. נשק עם מגינים ולוחות וחרובות מהפלדה הכי משוכללת שבעולם. ג' גיוס, גיוס, זה לא עובד על מתנדבים, זה לקחת את האנשים הכי לוחמים, הכי נועזים, הכי אמיצים, הכי חזקים בעם ישראל, מישהו נותן להם פקודה, תגיעו. מערכה פירושו של דבר שלנו יש מלך, יש מדינה, יש חוק, לא חבורת אידיאליסטים. עם ישראל יוצא למלחמה לקראת פלישתים, כי הוא חושב שהוא יותר חזק, אבל פלישתים הם מדינה, יש להם סרני פלישתים, יש להם שלטון חוק. ולכן זה לא יעזור שלנו יש יותר חיילים, כי הם ימותו לפני המערכה הזאת. וכששאול, כשאיש בנימין פוגש את אלי, הוא אומר לו, צריך להקים מדינה. זה כבר לא עוזר שאנחנו ביחד כולם חברים. צריך מלך, מלך. אתם זוכרות האיש אחד שהלך לחפש אתונות ומצא את המלוכה? אז זה לא כל כך מדויק. כי כבר מזמן הוא חופש את המלוכה. הוא רק לא רוצה ששאול שמואל יגיד. אז נלמד זה אחר כך בהמשך. הוא מזמן חושב שצריך להקים מלכות. הוא מלך, הוא מלך, והם לא תשימו לו כתר ראש, הוא מלך. ובתור מלך הוא חושב שהישועה של עם ישראל זה להקים מדינה. למה? כי אחרת אין צבא. הוא חותר קדימה לפתרון, הוא בטוח שיש פתרון והוא מתגייס, הוא זיהה אותו, הוא מתגייס את החיים שלו, הוא יגייס לכיוון הפתרון. ולכן בפרק י"ז, כשפלשת תוקפת, אז היא בהלם. היא בהלם כי יש מערכה. ולכן גוליית כועס, כועס, כועס. כל בוקר מנסים לתקוף וכל בוקר לא מצליחים, ואז מה? ואז הוא עולה ואת מי הוא מחרף, את מי הוא מקלל? את מערכות ישראל, הוא תמיד אומר מערכות ישראל. זה מתסכל אותו, זה משפיל אותם כולם. כי חשבנו שננצח, הרי במלחמות הקודמות פירקנו אתכם בגלל מערכה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בפרק י"ז זה הפרק שכתוב בו כל כך הרבה את המילים מערכה, כי זה התשובה של שאול, זה מה ששאול עשה. שאול בדבר הראשון שהוא עשה, בתור מלך הוא אסף 3,000 איש חי, 3,000 בחורים אנשי חי, ומהם הוא הקים את המערכה, הוא התאמן על זה, בנה את זה, צייד אותם, אסף מיסים מכולם, והגן על עם ישראל. שאול זה המקים הראשון של צבא הגנה לישראל. זה צהל הראשון והוא ניצח. ומרוב תסכול, מרוב זעם, הם שולחים בסוף כל כישלון, במקום להגיד נכשלנו, במקום להגיד אנחנו הובסנו או לא הצלחנו, אז הם שולחים איזה גוליית אחד שיגיד אני באתי לחרף מערכות אלוקים חיים, ואז יהיה את הסיפור עם דוד. אבל לחז"ל ברור זה שאול, שאיש בנימין הזה שצועק לו מערכה מערכה, הוא תופס פיקוד על עם ישראל, הוא תופס אחריות על עם ישראל, הוא תופס אכפתיות מעם ישראל, והוא אומר לו אני מנתח את המציאות ואני, אתה נפלת בעד השער ומדת, אני לא נפלתי. אתה מה שיחזיק אותך זה אהרון, אותי אהרון לא החזיק, אותי מחזיקה מה? התורה שבלב, ולכן אני מצאתי תושייה וחטפתי את הלוחות, ואני עכשיו יהיה עמוד השדרה של עם ישראל. כך אומר הבחור הצעיר הזה, בשיא של ענווה ובשיא של גאווה. ענווה בבחינה האישיותית שלו, הוא לא מחזיק מעצמו, הוא לא מאף אחד. בשיא של גאווה, משום שאם אלוקים נותן לי יכולת לחשוב מחשבות כאלה, אז אלוקים מצפה ממני שאני אפעל איתו. ואני יהיה לסייעתא דשמיא, ואני ידע איך מחלצים את עם ישראל. לא כי מגיע לי, כי מה אני אעשה? אין אף אחד אחר. סימן שמה? שבמקום של אנשים משתדל להיות איש. יש פה איזה איש ענק כזה. שאם היו אומרים לנו את השם, היו מקלקלים את הכל, אבל חז"ל יודעים איך לקרוא את הנביא, והם יודעים איך לחלץ מתוך הפסוקים את כל האמיתות האלה. אז נשארה לנו שאלה אחת, יש עוד כמה שאלות קטנות שאנחנו מטפלים בהן, נשארה לנו שאלה אחת. והשאלה היא, למה זה לא כתוב? זה כן כתוב. והשאלה למה זה לא כתוב, זו שאלה ש... מה אתם למה הפרק הזה כל כך יקר לי? כי הפרק הזה, אני חושב מעבר לזה ש... כתובים פה דברים משמעותיים וגדולים, אני לא מחלק ציונים לפרקים בתנ"ך, אבל הפרק הזה הוא פרק שמאוד מאוד בעיניי מלמד איך ללמוד תנ"ך. שוב צריך, קראנו, דייקנו, שאלנו שאלות, ניסינו, ציירנו, העלינו על מפות, ביררנו את המילים, זה לא מספיק. את כל זה אפשר ולא מבינים כלום. איך ללמוד תנ"ך זה... אולי נגיד ככה, אני לא אגיד את זה היום, אני אגיד שבוע הבא, אני רק אסיים במורה נבוכים, פותח את הספר בשאלה מאוד מאוד גדולה. שאלה מאוד גדולה. כתוב, ועץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו, פן, אכלתם פה, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע, נכון? אז הרב אומר, בתחילת הספר אומר, שאל אותי איש אחד, שיש לו שאלה שכבר מציקה לו הרבה זמן. איך יכול להיות שאם נעשה עבירה, נקבל שכל, נכון? בלי עבירה הם טמבלים, נכון? הם לא כאלוהים, לא יודעים טוב ורע. לא יודע, קופים כאלה, אין למוסד. עשו עבירה, פתאום יתם. איך יכול להיות? שאלה, שאלה טובה, נכון? שאלה טובה. אומר הרמב״ם על האיש הזה, ומה זה מדבר לו יפה על האיש הזה? הוא אומר, איש אחד שחושב שהספר שנועד להישרת המין האנושי, קוראים בו רק שנגמרו לו הארוחות והבילויים שלו. אם משעמם, אז הוא פותח את התנ"ך וקורא בו. ככה הוא מגדיר את מי ששאל אותו שאלה. זו שאלה חשובה. זו שאלה שהרמב"ם משתמש בה בתחילת ספרו, כדי הוא מוציא מן היסודות. הוא עונה לו כדי להסביר איך המשמעות האמיתית ואיך בכלל עובדים את השם. אבל כשהוא, קודם כל כשהוא אומר את השאלה, הוא קוטל את האיש הזה. קוטל את האיש הזה. למה? מה השאלה טובה? מי אמר לך? אולי האיש הזה לומד? מי אמר לך שהוא לומד בהפסקות? אולי הוא לומד וקורא את זה ושוכח לאכול? לא, לרמב"ם ברור שהאיש הזה קורא את הפרק בזמן הפנוי. שנגמרו כל הסדרות, לא הייתי מגזים עד כדי כך. הסדרות לא יגמרו, אתם רואים. אבל ברור לו שיש פה איזה משהו פסול בהתייחסות הבסיסית. אז למה הרמב״ם מצפה שיהיה, איך ניגש אל הספר הזה, באופן של הרמב״ם לא תהיה ביקורת אלינו, איזה הישג. אני חושב שהפרק הזה פותח הרבה פתחים, אבל השעון אומר לי שזה כבר לא יקרה השבוע, אז כל טוב זה זאת השם.